חינם. שנאה כלפי שומרי תורה ומצוות, שנאה מבחוץ, שנאה מבפנים, שנאה כלפי כל מי ששונה. וכידוע, תמיד בשעת מצוקה רואים גם את איחוד השורות. רואים את זה במלחמות ובמצוקות, כשכולם מרגישים מתחת למטריה אחת. והביטו סביב, תראו את כל אלה שבימי הקורונה הלא עליזים האלה, עושים כל כך הרבה חסד בעזרה למבודדים ולמאומתים, בעזרה לאלה שבמצוקה כלכלית ואלה שבמצוקה חינוכית ורגשית, יש הרבה כאלה, הרבה מאוד. אז במקום שנחפש את השלילי באלה שנהנים להיות שונאי חינם, בואו נביט על אלה שעושים טוב לאחיהם היהודים, ויהיה זה לימוד זכות על עם ישראל, ובזכות כך בעזרת השם נגאל עוד היום. נעסוק הבוקר בענייני היום והלילה, ענייני השעה וענייני תשעה באב, אבל נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות, לבוקר זה מאוד הפגינו הלילה בתל אביב נגד ראש הממשלה נתניהו, מפגינים חסמו כבישים ופעלו באלימות סרטונים מהמפגנות, תיעדו בלוק שהושלח לעבר קצין משטרה על ידי אחד המפגינים. ראש הממשלה נתניהו ראה לחבר הכנסת קרארי מהליכוד לעצור את ההחתמה, הקוראת להדחתו של חבר הכנסת זוהר מראשות הקואליציה. קרארי פרסם הלילה הודעה חריפה בגנותו של זוהר וקרא לו ירום עודו מר מיקי כבוד כסף כוח זוהר. שיא של מקרי הידבקות בישראל, ביממה האחרונה התגלו עוד 2,300 חולים, בשעה זו חולים בישראל למעלה מ-33,000 בני אדם. ביממה האחרונה נפטרו עוד 8, ובכך עלה מניין המתים ל-486 בני אדם. ממונה הקורונה החדש, הפרופסור גמזו, הציג אמש את תוכניתו למלחמה בקורונה ואמר כי לא ייתן להטיל גזרות וסגרים על הציבור שאין בהם היגיון. היום הכנסת תאשר בקריאה שנייה ושלישית את חלוקת התקציבים לאזרחים על פי המתווה החדש של חבר הכנסת גפני, הכולל גם תקצוב למשפחות ברוכות ילדים. תחזית מזג האוויר היום ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. אלה הכותרות לבוקר זה.
תודה רבה, ישראל. בוקר טוב. בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מתי קופפר, אנחנו מתחילים. שמונה ותשע דקות, אז הקורונה עדיין כאן, ועם מספרים גבוהים למדי עדיין. הבוקר נרשמו, יותר נכון, אתמול בחצות, הגיעו למעלה מ-2,000 מאומתים חדשים, גם יותר ויותר אנשים שיוצאים מההגדרה הזו בגלל שינוי ההגדרות, אז מגדירים אותם כבר כמחלימים. יש 315 חולים קשה, נכון להבוקר הזה, 96 מונשמים. אלה נתוני הבוקר, ויש פוליטיקה, הרבה פוליטיקה, גם בתוך הליכוד וגם בכלל. שניים איתנו, איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, והפרשן מני גרה שוורץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, ננסה ערב תשעה באב ככה להיות כמה שיותר חיוביים, אבל לדבר על מה שקורה מסביב אפשר. איתי, נפתח איתך, הליכוד כמרקחה.
זה דברים שלא רגילים אליהם בליכוד בשנים האחרונות לפחות, שאנשים הולכים ועושים פעולות באופן עצמאי בתוך הליכוד, ודאי שבמקרה שלא מדובר באנשים שהם גם, אתה יודע, ניסו לאתגר את המערכת, כמו גדעון סער למשל, שהתמודד בפריימריז נגד נתניהו, אלא ממש מהאנשים שלכאורה אמורים להיות חלק מהסיעה ותומכים גם בנתניהו ובאנשי הליכוד, כמו חבר הכנסת שלמה קרעי למשל. אבל כנראה שמיקי זוהר, למרות הגיבוי שיש לו בפעולות שהוא עשה, ונתניהו דיבר כבר בישיבת עשייה על כך שצריך להעניש חברי כנסת צוררים, עשה את זה אולי בצורה אגרסיבית מדי, את ביצוע העונשים שהוא נתן, והדבר הזה כמובן מעורר סערה. ראינו את חבר הכנסת שלמה קרעי שמדבר נגדו, מדבר על כך שמה שמעניין את מיקי זוהר זה כסף, כוח וכבוד, ולא מעניין אותו שום דבר, ולכן הוא הלך והתחיל להחתים חברי כנסת. נתניהו בעצם אתמול עשה כמה פעולות על מנת לעצור את זה, דיבר גם עם חבר הכנסת קרעי, אבל דברים מהסוג הזה לא הכרנו הרבה זמן, והפעם אנחנו רואים שהדבר הזה יכול לקרות גם בליכוד. אני חושב שבמובן מסוים ככה, אם זה אני אסיים, יש כאלו שאפילו לקחו את הצעד קדימה והגזימו ואמרו שאם נתניהו ינסה לעצור את זה, אז ייתכן והסחף יגיע גם לכיוונו. אתה יודע, אנחנו מכירים את חברי הליכוד, נראה לי שמישהו הלך צעד אחד קדימה שם.
אוקיי, מני, ההסתכלות שלך על הסיפור הזה, כי השאלה שלי היא כזו, ראינו הרבה יושבי ראש קואליציה שפעלו בצורה מתוחכמת וניהלו את הקואליציה על מי מנוחות לאורך כל השנים, ופה הגענו עם יושב ראש קואליציה, ברמה האישית אדם מאוד נחמד, ברמה הפוליטית אולי סוג של התנהלות שונה של איך מנהלים קואליציה, בצעקות ובריבים ואיך נקרא לזה? הרבה ברוגז, וכך זה נראה.
שתי בעיות למיקי זוהר, אחת זה באמת חוסר הניסיון שלו, בסך הכל אומנם מסע הכנסת מאוד צוערת בסבב האחרון, אבל בהחלט מדובר מבחינה פוליטית, קואליציונית, לא במישהו, לא מדובר בזאב אלקין, לא מדובר באחד מוותיקי הח"כים כמישהו שיודע איך לעשות את זה, צריך להתייחס למציאות הזו כפי שהיא. דבר שני, הוא נמצא למעשה בין הפטיש לסדן, כי הוא צריך עבור נתניהו לבצע הרבה מאוד משימות, שלעיתים גם נסתרות מעיני הציבור. נזכיר למשל את הסיפור הזה של הליכוד העולמי. מאחורי הקלעים התנהל פה קרב של ממש בתוך הליכוד, שהקרב הזה הביא להרבה מאוד מתח גם בתוך הליכוד, בגלל שתי המחנות מבעד ומנגד, ומיקי זוהר נשכב שם על הגדר ועל המדרגות עבור הרצון של נתניהו, ולמעשה סופג גם את החיצים עבורו. עכשיו, זה לא רק בסיפור של הליכוד העולמי, כי לנתניהו אנחנו יודעים כמה חזיתות הוא צריך לנהל במקביל, בשאר הנושאים, אם זה קורונה, אם זה משטרה, אם זה פרקליטות, אם זה מנדלבליט וכדומה, ובכל פעם הוא צריך נציגים אחרים שיעשו את זה בשבילו. מיקי זוהר עשה את זה הרבה מאוד זמן, כעת אנחנו רואים לראשונה את הפיצול הזה דווקא בתוך מחנה תומכי נתניהו הקרובים. אנחנו רואים למשל את שלמה קראי, שנחשב לאחד המגינים הבולטים בחזית הקדמית נגד נתניהו, אם הוא זה שנמצא בחזית.
לא, הוא מאלה שבעד נתניהו, הוא עכשיו בחזית נגד קראי. כן.
בחזית נגד מיקי זוהר, אבל הוא בהחלט אחד מהמגינים הרשמיים של נתניהו, אז זה ממש בלגן בתוך הבית, אבל מה שאני מצליח להבין, נתניהו באיזשהו קרב בלימה אתמול מצליח לעצור את ההתרחשות הזו, נראה אם הוא יצליח להמשיך את התגלגלות הדברים בהם.
ועוד לא דיברנו מילה על התקציב, כן תקציב חד שנתי, לא חד שנתי, שגם הוביל למתיחות גדולה מול המפלגות החרדיות, כי נמאס להם המשחקים האלה. הם רוצים כבר תקציב, רוצים תקציב להרבה הרבה דברים, כולל ישיבות, ודי, אי אפשר להמשיך לשחק את המשחק הזה.
אז הנה הישג ראשון, מה שגפני הביא אתמול, זה בהחלט בין היתר בגלל המצב הזה שנוצר, שבו לנציגים החרדים יש כעס גדול לנתניהו וביקורת ודרישות שונות, אז ההישג הוא בדמות ההסכמה הזו לדרישות של גפני אתמול, הישג בלתי מבוטל עבור יושב ראש ועדת הכספים, וזה המחיר, ככה זה עובד בפוליטיקה. 3-4 פעמים סופגים מכות ולא מקבלים את מה שרוצים, בפעם החמישית מצליחים להביא הישג.
מה יעבור בסוף, איתי?
תראה, בנושא הזה אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, חבר הכנסת גפני ניהל קרב אתמול בצורה יפה מאוד, ואני אומר יפה מאוד בגלל שיש שני מאבקים. כשאתה רואה את חברי הכנסת שלנו מזדעקים ומשגרים הודעות לתקשורת ורוצים שיבהירו איזשהו מסר, ראינו את זה שבוע שעבר, ראינו את זה בהמון מאבקים, זה דבר אחד. אבל תמיד נשאלת השאלה, כמה רחוק אתם הולכים בהצהרות שלכם? ובעוד שרוב חברי הכנסת הסתפקו בשיגור הודעות לעיתונות או נאומים במליאה שלשום בלילה, וכמה כתבות בעיתון המפלגתי, כשאנחנו שאלנו את גפני אתמול בבוקר, כמה רחוק הוא לכם הדבר הזה, אז הוא אמר, אני לא מעביר את זה בוועדה בלי שכל ילד יקבל מענק. והוא אמר מראש, שלא כולם יקבלו אותו דבר, כי העלות של ילד שמיני לצורך העניין היא לא כמו הילד השלישי, כן? אבל עדיין, כולם יקבלו ללא הגבלה, והדבר הזה הוא דבר מתבקש, הרי אין שום היגיון גם בדבר הזה, אבל לא צריך להרחיב, אבל אני אומר, בסופו של דבר גפני שיחק אותה בנושא הזה, שהוא הלך ולקח את זה עד הסוף, והצליח להביא את זה. עכשיו, המצב באמת, כמו שאמר מני, של גפני מול לשכת ראש הממשלה, לא המצב, לא בזמן הכי טוב שלו הקשר הזה, החל מנושא התקציב הדו-שנתי וקלה בנושא תקציב הישיבות שקוצץ באופן דרסטי ועדיין לא תוקן. ראינו את הפגישה שגפני כן הגיע, לא הגיע, בסופו של דבר כן ישב עם נתניהו. היחסים שם לא טובים. נתניהו הבין שאם הוא לוקח פה צעד קדימה ולא מאשר את המענקים לכל ילד, אז בעצם תהיה פה בעיה קצת יותר גדולה. וזה לא רק עם גפני כחבר כנסת גפני, אלא בעצם הם החרדים. וזו הסיבה לפי דעתי שאת המענקים הוא ישר. עכשיו, בנושא התקציב עצמו, יש את הצעת, למעשה אנחנו כבר נמצאים בזמן מאוד מאוד מאוחר מבחינת אישור התקציב. נשאר פחות מחודש, ויש מחלוקת אם זה 25 לאוגוסט, 27, לא משנה, אבל נשאר ממש פחות מחודש, זה זמן שספק אם אפשר לעשות חקיקה באמת בזמן קצר כזה, ולכן...
אז יריחו, יריחו את המועד.
לא, 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 אז הנה, ודאי שלא. ניסו לקדם הצעת חוק הזאת, צביקה אוזר, שניסה לפנות למפלגות החרדיות, והנה אני מפרסם לך כאן, כמו שאומרים בפעם הראשונה, שלא רק שהם סרבו לחתום על הצעת חוק הזאת, וסרבו להסתרף, הבהירו לשני הצדדים שהם לא הולכים לשחק בעניין הזה, להתחיל לדחות, להתחיל לא לדחות, וזו הסיבה אגב שאף אחד לא חתום על זה, וצביקה אוזר לבדו חתום על הצעת חוק, כי בעצם אם... זה התקדם, אז זה התקדם מול ראשי המפלגות, אתה מבין, גם נתניהו, דרי, גפני, ליצמן.
בקיצור, אני אסכם את הנקודה הזו במשפט שסוף סוף המפלגות החרדיות מתחילות באמת להתנהל בצורה קצת יותר, איך נקרא לזה, קשוחה מול נתניהו, תפסיק לשחק משחקים, צריך פה מדינה לנהל בכל הדרכים הנכונות, תפסיק עם המשחקים, אם לא, אין לך אותנו. זה בעצם המשמעות.
זו המשמעות למעשה, ויש דרישות. הדרישות הן מה שמופיע בהסכם הקואליציוני, ודברים שצריכים לקיים אותם, ואל תשחק, כי באמת גם החרדים צוברים שכעת זה לא הזמן ללכת לבחירות.
צריך להתייחס לזה בצעד נוסף. כרגע הסיטואציה הנוכחית טובה למפלגות החרדיות כשותפות קואליציוניות, כיוון שעל השולחן יש כל הזמן את האופציה להקים ממשלה עם בני גנץ, ולהשאיר את נתניהו בצד. את אותו סיפור שדובר הרבה בסבב קודם, הסיפור הזה יכול להפוך להיות מציאותי, כי המפלגות החרדיות אומרות מפורש שאנחנו לא בעד בחירות, ונתניהו בהתנהלותו אומר כמעט באופן מפורש, אני בדרך לבחירות. אנחנו רואים אגב עיתונאים שונים ודיווחים שונים כמו בארץ על כך שנתניהו כבר גמור ובטוח ללכת לבחירות. אני לא בטוח שזה המצב שהוא נמצא שם כבר ברמה כזו של 100%.
תראה סקר, אמני, תראה סקר מהבוקר של רדיו 103, הליכוד צונח ל-31 מנדטים, איתי.
כן, ליכוד 31, אבל מה שמעניין שימינה ולפיד מתחזקים, למרות שהם, או בגלל שהם באופוזיציה, אז הרבה יותר קל להם להתחזק, וראינו את זה בכמה סקרים אחרונים, אבל זה שהליכוד יורד ל-30 מנדטים, 31 מנדטים, אני חושב שבהחלט...
וימינה 13. ימינה 13, ש"ס 9, יהדות התורה 7, לפיד 19 מנדטים. טוב, זה לא יוסיף הרבה חשק לנתניהו ללכת לבחירות עכשיו, בסוף ימצאו את הפתרון, הוא יעטל בכולם, ישחק עם כולם, ובסוף ייכנע, לא נראה לי שיש לו ברירה אחרת. חברים, תודה רבה.
אני לא בטוח. אני לא בטוח, רק עוד משפט, כן, עוד משפט אחד. אתמול הוצגה תוכנית גינגזו, שלמעשה משנה ומשדדת את הכללים בסיפור של הקורונה. באופן אישי נראה כמו משהו רציני, כמו תוכנית רצינית, השאלה אם באמת ייתנו לו את הסמכויות לבצע זאת. אבל צריך לומר שזו בשורה טובה עבור האזרחים בישראל, כי לראשונה נראה שבסיפור הזה של הקורונה מתכנסים אכן לאיזשהו סדר ולאיזושהי התנהלות נכונה. במידה וכך אכן יקרה, ונתניהו יצליח בחודשיים שלושה הקרובים לשנות את המצב בעניין הזה של ההשתלטות על הטיפול של הקורונה,
אז יכול להיות
שאנחנו נראה. כן, היבט נוסף זה באמת הסיפור של המגזר החרדי אל מול התוכנית הכללית הזו, אבל נראה לי שעוד יהיה לנו הרבה זמן לדבר על זה.
עוד הרבה זמן, ונקווה שגם בעניין הזה נראה רק ירידה וירידה. תודה רבה לכם חברים, מני גר השוורץ ואיתי גדסי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו איתנו סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אליהו ברוכי, יהדות התורה, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב לכל המאזינים.
אז גפני אתמול, ברוך השם, אז גפני אתמול הפעיל ככה את השרירים הפוליטיים שלו מול שר האוצר בעיקר, הגיע להישג הזה של המענקים לכל ילד, לא נתן לאף אחד לשחק משחקים, וזה אומר מה? זה אומר שעוד מעט אמור להגיע תקציב, ואם אין תקציב, יהדות התורה לא עם נתניהו?
אני לא חושב. יש את האינטרסים של הסיעה שלנו, עולם התורה, משפחות, שומרי התורה והמצוות, ואני חושב שיהיה שיתוף פעולה בשמירה על האינטרסים. אם בין היושב-ראש...
לא זאת הייתה שאלתי כמה יהיו מאוחדים החרדים או לא, השאלה היא אחרת. אם נתניהו ימשיך לשחק משחקים עם תקציב המדינה, במשחק הזה של תקציב חד-שנתי או דו-שנתי, כדי למרות את העצבים של כחול לבן, ולהשיג מהם אילו ויתורים, אם לא יעבור תקציב מדינה, בזמן שננקב, עד הזמן שננקב, שזה יהיה שם בסוף חודש אוגוסט, האם יהדות התורה תאמר לנתניהו, היה נעים להכיר, היה נעים לעבוד 10 שנים, 11 שנה, תחפש את החברים שלך, אנחנו לא איתך יותר.
אתה שואל לי שאלות קשות מאוד מאוד, אני לא יודע לענות עליהם תשובות, תחומים ששייכים לראשי עשייה, עדיין לא הגענו לשלבים האלה של הדיונים בסיעה על מצבים כאלה, ולצד היה הישג הגדול של הרב גפני ומגיע לו את הברכות, אני מאמין שימצאו את הדרך גם הלאה. לא חושב שהגיעו לכאלה צמתים של אי הסכמות וכו' וכו', עד לרמה של פירוק החבילה.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על תשעה באב, קורונה. הייתה הידברות בין ראשי הסיעות החרדיות לבין שר הבריאות ומנכ״ל משרדו על תשעה באב, בתי כנסת, יצאו משם כותרות על כך שבתשעה באב יהיה ניתן לשנות, בסוף זה לא קורה, זה לא קרה, ואת כל היתר משאירים כן, כפי שהשאירו מסעדות ועוד הרבה דברים אחרים. אז יש פה את ההתלבטות הנצחית הזו, הפיקוח נפש מול בסוף בסוף, אנחנו רוצים גם להגיע לבתי הכנסת, להתכנס עם הריחוקים, עם הכללים, עם הכל. אולי הולכים קצת רחוק מדי בהגבלות עלינו, ציבור שומרי המצוות?
השומר, אני חושב שאנחנו בעיקר מקבלים את הנתונים מהמדינה בתור, נקרא לזה בתור רופא, הנתונים הרפואיים, מה שמקבלים בקור ביום כיפור וכדומה. את ההחלטות בסוף מה יהיה בבתי הכנסת, הרבנים שלנו קובעים. והרבנים שלנו קובעים שלעשות את המקסימום בשמירה על ההרחקות
אין,
האלה.
לא, על זה אין שום ויכוח או ספק, ההרחקות חייבות להיות, והשמירה על הכללים בצורה הכי מרבית. אבל יש פה החלטה, ושוב, אם גדולי ישראל מסתמכים על הרופאים, הרופאים הם, זה בעצם משרד הבריאות. משרד הבריאות בא וקובע קטגורית כל בית כנסת 10 אנשים. כך בית הכנסת הגדול בבני ברק למשל, כך מניין שמתנהל בתוך ישיבה גדולה 200-300 מטר בית כנסת, בית מדרש, 10 אנשים, אתה יודע, קצת לא פרופורציונלי, זה הכל.
אני לא סיימתי, אני רוצה לומר משהו, להוסיף אז אני אענה לך גם על זה. יש בעיה תדמיתית, באמת ציבורית, על זה שבמדינת היהודים המדינה ממליצה או מכתיבה או מגבילה במסעדה יותר, נותנת, מאפשרת יותר מאשר בבית כנסת. זה בעיה תדמיתית, אני מסכים לזה. אבל אני חוזר ואומר, את ההגבלות הרבנים בבתי הכנסת, אנחנו שומעים לרבנים מה לעשות, והם מקבלים את ההמלצות שהמדינה ממליצה. ואני רוצה לומר עכשיו לענות לך. הנושא הזה של גודל בית כנסת, הוא גם היה על שולחן הדיונים בנושא של האולמות. ובסוף, גם כשיש אולם גדול ואתה פותח אותו, אין לך שום דרך לאכוף שבסוף ייכנסו שם איקס אנשים לפי מטרים. זאת אומרת, אם אתה פותח אולם שמתאים ל-2,000 איש ואתה מגביל אותו ל-200 איש, אף אחד לא אחרי שיכנסו רק 200 איש ושבא לאולם יפתח את כל האולם הגדול, אלא
שונה,
הוא יכול לפתוח
אולם,
רבע אולם ולפתוח, ולכן שם את כל ה-200 או אפילו קצת יותר.
כן, אבל ההבדל בין אולם,
גם בבית כנסת, גם בבית כנסת, אולם גדול, אתה לא יכול בית מדרש גדול, אתה לא יכול בסוף לאכוף כמה אנשים יכנסו שם בפנים.
אפשר, אפשר. אם גבאים יקחו אחריות עליהן את זה, אפשר, ויש הבדל גדול בין אולם שמחות, שאנשים באים, מדברים, לוחצים ידיים, רוקדים, מתערבבים זה בזה. בית כנסת, אנחנו באים לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלבד. לא באים לדבר, לא לרקוד, אפילו לא לאכול סעודה שלישית בתקופה כזו, כלום. וההרחקות הרבה יותר משמעותיות מאשר באולמות, ואני לא מדבר על המסעדות, ששם הרבה יותר צפוף בתקופה הזו, אבל טוב, כנראה ש...
אתה צודק מאוד שגם
אני אגיד לך משהו... אני אגיד לך משהו ערכי בעניין הזה. לא, אני אגיד לך משהו ערכי בזה. זה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, שאפילו בבית הכנסת אנחנו לא יכולים לבוא כרגלנו כמו פעם, וכולנו, וכאיש אחד, וכן.
אני רוצה לומר משהו אחד, חשבונות שמיים אני לא יודע, אבל אתה רואה שבמקומות...
אני לא עושה חשבונות שמיים, אני אומר את ההרגש שלי, אני אומר את ההרגש שלי כיהודי.
במקומות שגבאים לקחו אחריות, אתה יכול לראות מקומות שהגבאים בסוף גם סגרו את בתי הכנסת, בגלל שהאנשים לא שמרו על אותם כללים שהוכתבו בסוף עדי הרבנים.
כן, וראיתי גם לא מעט בתי כנסת ששמרו על הכללים, יצרו קפסולות, שמרו... ממש בכבדנות על הכל, ואף אחד לא נדבק שם, אבל הכל תלוי בהקשב של הציבור ובגבאים שיודעים לנהל את העסק הזה, כי בסוף האחריות היא על כל אחד ואחד, אבל גם על גבאים שאחראים על המקום שלהם, אחרת יסגרו אותם, או הם יסגרו את עצמם. טוב, נקווה שניכנס עכשיו לבין הזמנים ונתחיל לראות קצת ירידה במספרים הלא נעימים האלה של, של הציבור, שעד עכשיו, אתה יודע, מוסדות החינוך, כוללים, ובכל זאת אנשים נדבקו במקומות האלה, ושבכלל נראה את עולם התורה חזר לעצמו בראש חודש שלנו.
קודם כל הלוואי בעזרת השם, אבל תיקח בחשבון שגם בין הזמנים הישיבות של שהיו בקפסולות עד עכשיו, מתחילים לחזור חזרה למרכזי הערים
ולהתערב
באוכלוסייה. לבתים, נכון? לבתים, לבתי הכנסת במניינים המצומצמים מאוד, 10-10, ואז שוב אתה מקבל מה שנקרא
סיכון מחדש.
תחלופה בין האנשים, סיכון מחדש, כן?
תחלופה בתחלואה, ואז צריכים לחזור חזרה לישיבות, ושוב פעם תהליך ארוך מייגע ומעצבן של איך מבודדים את כולם מכולם, או שכולם נדבקים. בקיצור, יהיה לנו בין הזמן אם מעניין בשאלה איך פותחים את שגרת קורונה, הרבה יותר קרוע משגרה. שיהיו בשורות טובות, חבר הכנסת אליהו ברוכי. רגע, התרגלת למקום העבודה החדש? הכנסת?
מתרגלים, לאט לאט, ברוך השם.
טוב, בהכירי אותך אתה מתרגל מהר. שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה, בצלאל, תודה רבה לכל המאזינים.
תודה, בשורות טובות, יום טוב. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומת, מיד לאחר מכן שיחה מעניינת ומרתקת, כדאי לכם להמתין.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותן. הכירו את סנוקי 3 נמלים פיטיון ג'ל. קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי. כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
פסטורלי או אקסטרים? נוף כחול או מרחבים? במחיר כזה? לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רק אסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיטוי 99.9% מהחדקים. קולון.
ליל 9
תשעה באב בכל חי. בשמונה בערב, שיחתו של הרב חיים אורוביץ וקריאת מגילת איכה. בתשע, העיר רבתי עם. שיחה מיוחדת מפי הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. בעשר, חיים ולדר עם סיפורים, תובנות ומאזינים על חורבן ונחמה. בשתים עשרה, הרב חיים אורוביץ על אתגרי החיים וההתמודדות בגלות האחרונה. ובשתיים בלילה, הגאון הצדיק הרב אלימלך בידרמן מקונן על חורבן בית אלוקנו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:24 עכשיו במהדורת הבוקר. בוקר טוב הרב אברהם ברזילאי.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, מתחזקים ומתאוששים.
יפה. אז ראשית נסביר למי שלא מכיר, ואני לא חושב שיש מי המאזינים שלא מכיר, מגיש כאן תוכניות חינוך בכל חי, בימי רביעי בערב, ויושב ראש אתגרים בחינוך, ובחודש האחרון מצאת את עצמך במלונית קורונה. אם אני מסכם את זה ככה ב...
כן, אתה מסכם, אתה הולך מהסוף להתחלה.
נכון.
אני אקח אותך ברשותך לתחילת הסיפור. המאזינים המדקדקים שלנו, יכול להיות שהבחינו שלאחרונה נהיו ככה כמה שידורים חוזרים, או פתאום איזה שידור מיוחד בימי רביעי. באמת לפני כחודש קצת יותר, קיבלתי טלפון שבו אומרים לי, זה היה ביום חמישי, שבו אומרים לי, תשמע, אתה ישבת ליד חולה קורונה ואתה צריך בידוד. מי היה אותו חולה קורונה? כנראה, אי אפשר אף פעם לדעת בסופו של דבר ממי אדם נדבק, אבל כנראה שמדובר במישהו, איזה יהודי ככה מאוד חם, מנעים, שאני לומד איתו כל שבת. וישבתי איתו עם מסכה, וככה תוך כדי הלימוד אמרתי לו, למה אתה בלי מסכה? אז הוא אומר, לא יודע, אני נכנס לבית כנסת, צוחקים עליי, אני לא נעים לי כבר, אנשים כבר לא... אמרתי לו את החשיבות של זה, אבל כנראה שתוך כדי השיחה הזו נדבקתי. ובאמת ביום חמישי, זאת אומרת שבת שאחריה, כשמונה ימים אחרי הסיפור הזה, נכנסתי לבידוד, ובאמת במוצאי שבת התחלתי להרגיש חום, ונכנסתי למיטה, אתה יודע, בשלושה, ארבעה, חמישה ימים הראשונים, אתה לא חושב על הכיוון של קורונה ולא על שום דבר, אתה בטוח שמדובר באולי איזו התקררות, אולי משהו, מזגן, אבל באמת החולשה האדירה שהרגשתי והיובש האדיר שאתה לא יכול פשוט לזוז מהמיטה, וגם החשש, אולי חס ושלום מדובר בדלקת או במשהו אחר, גרם לי ללכת להיבדק, ובאמת התשובה הגיעה חיובית. אני זוכר עוד את ההודעה ששלחתי לך בזמנו, כן. שכנראה מסתבר שאני אדם מאוד חיובי. אז זה באמת חולי מאוד מאוד לא נעים, זה יובש כזה שממלא את הפה, את העיניים, באמת באמת...
חולשה שמשתלטת על כל הגוף.
מדובר בחולשה אדירה. תראה, אני שכבתי 14 יום במיטה, כמעט בלי יכולת לקום. זאת אומרת, היה אפילו פעם או פעמיים שהתפעלתי 18 בישיבה על המיטה, עד כדי כך, אפילו לעמוד ליד המיטה, לא יכולתי. וגם אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת שלך לתת איזשהם כמה תובנות שאפשר ללמוד מהעניין הזה. קודם כל, חסד השם העצום, כיוון שאתה שומע לא עלינו חולים קשה או אנשים שחס ושלום גם נפטרים, והחולשה היא לפעמים כל כך כל כך כל כך עזה שאתה אומר, אתה לא יודע לאן זה הולך, כאילו זה חס ושלום יכול להידרדר ברגע. באמת אדם לא יודע לאן זה הולך. אז קודם כל חסדי השם שבאמת נותן את הכוחות ואת את הרפואה, הרי בסופו של דבר לרפואה אין מה לעשות עם החולים. חס ושלום, אם חולה מגיע להנשמה, אז הרפואה יכולה טיפה לעזור לו. אבל בעיקרון גם הרופא שמתקשר אליך, מתקשר רופא כמעט כל יום ושואל מה המצב שלך, אין לו הרבה מה לעשות. זה רק הקדוש ברוך הוא פשוט מאוד לאט לאט מרפא את האדם. עכשיו, הזכרת את ה... אני רוצה לתת איזושהי נקודה מאוד חשובה שבאמת לא חשבתי עליה לפני כן, ודווקא החולי הזה הביא אותי לשם. הנקודה הזו של ההתעניינות בשני. בוא תנסה, אני אתאר לך את המצב שבו אני הייתי. אני חליתי, אני ואשתי הלכנו להיבדק ביחד, בכל זאת אנחנו זוג, ובאמת שנינו יצאנו חיוביים. ואז אמרו לנו שגם... והילדים גם צריכים בדיקה. אמרו לנו, הילדים מחויבים בבדיקה. הם עשו בדיקה וכולם יצאו חיוביים.
וואו.
ואומר שנכנסנו למצב כזה שכל משפחת ברזילה היא חיוביים. עכשיו אתה קם בבוקר ואתה צריך חלב או לחם שנגמר, אתה לא יכול לצאת למכולת, אתה נעול. אם אין לך משפחה קרובה, אם אין לך איזה אדם קרוב שבא
שכנים, ילידים,
כן, אתה פשוט לבד. ואני זוכר שקיבלנו טלפון, אשתי קיבלה טלפון משכנה ומאוד איזה מישהו, מאוד מכר, אולי אתם צריכים הכל, אולי אתם צריכים משהו. זה דבר שאין לה, אין לאנשים מושג עד כמה זה מחמם את הלב ועד כמה זו עזרה, ואני לא מדבר על העזרה הטכנית, רק על ההתעניינות. כמה ההתעניינות הזו היא חשובה.
הדברים שלך חשובים למאזינים שלנו, ואני אמרתי את זה בשידור בחודשים האחרונים ללא הרף, גם מניסיון אישי שלי, מהתעניינות אצל אנשים שאני מכיר שידעתי שנדבקו. אתם שומעים על שכן, על קרוב משפחה, על חבר שנדבק, תתקשרו להתעניין אם הוא צריך עזרה, גם אם הוא לא צריך את העזרה הזו כי כבר כולם עזרו לו, ההתעניינות, לפעמים, איך אומרים, ביקור חולים לוקח 60% מהחולי, אז גם ברמה הפסיכולוגית וההרגשה האישית של הבן אדם, זה כל כך חשוב, גם אם לא תעזור בפועל כי כבר לא צריך עזרה, אבל להתעניין, לשאול, לדבר, לחזק,
זה ממש, ממש כמו שאתה אומר, כי לפעמים גם אנשים אומרים, טוב, פלוני הוא מסודר, אלמוני, מה חסר לו, יש לו זה, יש לו... זה לא נכון, הטלפון הזה, ההתעניינות, מה נשמע, שמעתי כך וכך, יש אנשים שמפחדים או חושבים שאולי חס ושלום הם ידבקו דרך הטלפון. צריך, אני אומר, הרי ראינו אצל קמצא ובר קמצא, שאנחנו בערב תשעה באב, שעיקר הקפדה בגמרא מובד, שעיקר הקפדה הייתה על אותם רבנן שישבו ושתקו. אל תהיו מאלה ששותקים. אפילו אם אתה אין לך איזה קשר איתו, עושים לו פתק על הדלת, שלום, מה שלומכם, אתם צריכים משהו. הדברים האלה הם עושים טוב ספק. לנפש.
עכשיו, איפה אתה עכשיו, הרב ברזילאי?
אז ממש אתמול אנחנו חזרנו מכנר, ממלונית קורונה, מה שנקרא.
ואיך היה שם? רגע, זה אומר, אם חזרתם הביתה, זה אומר שהחלמתם.
כן, ברוך השם, כן.
וכולם מרגישים רגיל?
כולם בסדר, יש עוד לפעמים קצת חולשה פה ושם, אבל בסך הכל זה...
ואיך היה שם, ככה בשתי דקות, איך היה במלונית קורונה? אתה יודע, שמענו אנשים שהתלוננו, אנשים שלא הפסיקו לשבח, דווקא על כינר שמעתי את כל התשבחות שרק אפשר לטעון ולומר על מלונית קורונה. הקצה הקטה?
כן, נכון, זה גם חסד השם באמת שהופננו דווקא לשם. באמת מקום נפלא, הגענו עם הקבוצה הגדולה מביתר עילית, אם אתה זוכר לפני שבועיים, דיברו שיש קבוצה ענקית.
נכון.
ובאמת היה לנו, היינו שם שבועיים, וזה באמת הייתה אווירה של משפחה. אתה יודע, אתה פתאום רואה שולחן שבת שיושבים בו גם חסידים וגם ליטאים וגם תימנים וגם ספרדים, ואנשים תרחו מעצמם להקים תלמוד תורה לילדים. אני מדבר איתך על כמות של אולי 500 איש היינו שם, משהו כזה, אני מעריך. אז הקימו תלמוד תורה לילדים, לכל מי שיש לו קצת כישרון בדבר הזה שיטפל בהם, פעילויות לגברים, הפעלות עשו לנשים. כמובן שכשזיהו שאתגרים בחינוך גם באזור, אז גם אותנו ימצאו לכמה הרצאות שם. אבל באמת באמת הייתה אווירה שאם אני מסכם אותה בדקה, אולי חתמנו אותה במוצאי שבת במילה ומלכה האחרון. ישבנו שם בשעה 1:30 בלילה, קבוצה גדולה מאוד, חסידי גור וחסידי בלז וקרלין וספרדים ותימנים וליטאים. היה שם מישהו שסיפר את הסיפור האישי שלו, באמת סיפור חיים לא פשוט. ואחר כך שרנו שירי נשמה ואתה יודע ככה לתוך הלילה. ואז אמרתי להם, רבותיי, איפה הייתם יכולים למצוא דבר כזה שיושבים סביב שולחן אחד של מלאה ומלכה, חסידי גור וחסידי ספינקר ובלז וספרדים ותימנים וליטאים? איפה אפשר בעולם להגיע לשולחן כזה? רק פה, במלוניות האלו.
ואני בטוח אגב, שאף אחד שלא ירפו ממך, וכשמישהו זיהה אותך, ביקש ממך, בוא תן לנו הרצאות על חינוך.
תראה, אם זה היה הרצאות, אני הייתי עוד בסדר, אבל אנשים כבר לקחו אותי ממש לפגישות ייעוץ. אז בשבוע הראשון הצלחתי להסתתר ככה עם מסכה, למרות שזה היה מוזר לכולם, מי זה האיש עם המסכה? כי שם לא הולכים עם מסכות. אבל ברגע שנחשפנו, אז נחשפנו. אבל אני חושב שאמרתי שם לאותם אנשים, כשאנחנו יוצאים מפה, והחסיד גור הולך לשטיבל שלו, ובלז לשטיבל שלו, והספרדי הולך לבית הכנסת שלו, שלא נשכח את האחדות הזו שהייתה כאן, ואת האווירה המרוממת שהייתה כאן, כי באמת באמת יכול להיות שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הבידודים האלה והאחדות שנכפית על כולם באותם מלוניות, אתה צריך להסתדר עם האנשים מכל הסוגים ומכל המינים ומכל הצבעים, אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לפני תשעה באב, שגם כשאנחנו חוזרים הביתה, נזכור שאותו חסיד ואותו ליטאי ואותו ספרדי ואותו תימני שכביכול ידענו עליהם כבר בראש את כל התמונה, פתאום אתה מגלה משהו אחר לגמרי. אתה, אני זוכר שבשולחן שבת קם איזה חסיד והתחיל לשיר בתימנית וסלסולים מזרחיים.
מדהים.
אתה אומר, מה? איך זה יכול להיות? לא חולמתי. אז הנה הדברים שמתגלים.
יצאו דברים טובים ויפים מהמלוניות, ואתה יודע מה, להסתכל בצורה החיובית על עם ישראל, זה כל כך טוב וכל כך יפה, בטח בימים כאלה שצריך ההפך משנאת חינם. הרב אברהם ברזילי, איש החינוך המתוק והמקסים, תרגישו טוב, תתחזקו, בריאותית ורוחנית, תחזרו לשגרה בעזרת השם, ישר כוח על הדברים.
תודה רבה, תודה, יום טוב, כל טוב.
יום טוב, תודה, תודה. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה, ומיד לאחר מכן יהיה איתנו כאן הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, לשיחה מעניינת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
כשעם ישראל נמצא בשעתו הקשה ונאבק בנגיף, אלפי אלמנות הגיעו לפת לחם ללא יכולת לפרנס את משפחתן שנותרה ובלי אפשרות להעניק ביטחון תזונתי לילדיהן. בתקופה זו מתקבלות בכל יום מאות פניות במוקד ארגון יד עזרה ושולמית ממשפחות שהגיעו לפת לחם. מתנדבי יד עזרה ושולמית מבצעים ביקורי בית ומעניקים סיוע חירום מיידי, אך ישנן עוד מאות אלמנות הזקוקות לסיוע שלנו, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקרון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 0523-240-640, 0523-240-640.
חופשה זוגית או משפחה, חגיגה או מנוחה. במחיר כזה, לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי, ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי, כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
ערב תשעה באב בכל חי. בשתיים בצהריים הגאון הרב חיים איידלס משיב לשאלות המאזינים בהלכות הצום. בארבע מוסיפים לבנים של זכויות עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בחמש סיפור חורבן בית ראשון בהפקה בלעדית. ובשבע בצלאל כהן מביא את קולותיהם של גדולי המגידים מתאבלים על החורבן. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו איתנו הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, ראש מוסדות יחווה דעת. שלום כבוד הרב, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו ערב תשעה באב, אז לפני שנדבר על מהותו של יום, מעט הלכות שמאוד נצרכות השנה, יותר מכל שנה, לגבי הצום, ואנחנו מדברים על אלה שבהגדרה של מאומתים, בהגדרה של בידוד.
כן. ובכן כך, מי שנחשף לחולה קורונה, ובגלל זה הוא נמצא בבידוד, בפשטות אין פה שום ראיה עדיין שהוא חולה. אז אם הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש שהוא בריא, אז מסתבר לומר שהוא צריך לצום, חייב לצום. השאלה שאנחנו צריכים לדון בה יותר, זה לגבי מישהו באמת חולה קורונה, או מי שהיה חולה קורונה ועברי. או, יש עוד שאלה נוספת, מישהו חולה קורונה אבל אין לו שום תסמינים. אני ניגשתי בנושא הזה, הרמתי טלפון לכמה רופאים, שטיפלו בעצמם בבתי חולים בחולי קורונה, ואת האמת אני אומר, אני חושב שהרופאים פשוט לא יודעים להשיב על השאלה הזאת. מה קורה אם אדם יצום? האם הוא בגדר חולה או לא בגדר חולה? ברור שחולה שיש לו תסמינים לכל הדעות, ודאי שהוא פטור מהצום לגמרי, ואסור לו להחמיר על עצמו. אני רוצה פה להדגיש דבר חשוב מאוד. יש הבדל בין תשעה באב לבין יום הכיפורים. ביום הכיפורים החיוב של הצום הוא לכל אדם רק חולה שיש בו סכנה. זאת אומרת, כשמדובר שיש סכנת חיים ממש, רק אז מותר לו לאכול. אפילו בספק סכנת חיים, אבל צריך שיהיה לכל הפחות ספק סכנת חיים. בחולי קורונה, רוב האנשים הם לא בגדר חולה שיש בו סכנה. רוב האנשים, במיוחד הצעירים, הם בגדר חולה שאין בו סכנה.
ואולי לעשות הבדלה בין אדם שחש את התסמינים, אבל אחרי כמה ימים חש
רגע,
יותר
רגע,
אותו.
רגע, תן לי בבקשה, רק כן. רגע, תן לי רגע להסביר. בחולה שאין בו סכנה, זאת אומרת, למשל, לדוגמה, אדם שיש לו שפעת, אדם, שפעת רגילה, או חום גבוה, והוא שוכב במיטה, זאת אומרת, חולה שהוא רתוק למיטה, אפילו אם בוודאי אין בו שום חשש סכנה, עצם הדבר שהוא חולה, חולה שאין בו סכנה, פטור מצום תשעה באב. שאלה מאוד פשוטה וברורה. חולה שאין בו סכנה, פטור. בזה לא חילקו חכמים בין תשעה באב לבין שאר תעניות. חולה שאין בו סכנה, פטור. עכשיו, לכן, גם אם נאמר שאדם שהוא חולה קורונה, אין בו סכנה, כיוון שהוא חולה, אם יש לו תסמינים, אז בוודאי ובוודאי שהוא פטור מהצום לגמרי. אפילו אם הוא קצת לא מרגיש טוב, אין לו קצת חוש טעם וריח, או שהוא קצת משתעל, יש לו קוצר נשימה, הוא פטור לגמרי מהצום. הוא בוודאי נקרא חולה שאין בו סכנה, ואסור לו להחמיר, מכיוון שבמצב כזה ייתכן שהוא יחמיר את המצב שלו. הוא צריך להתחזק, הוא צריך ויטמינים. הרי יודעים כולם שאדם שיש לו קורונה, יש לו בעיה בויטמינים בגוף. לכן צריך לאכול ולשתות כרגיל ממש. אולי אם הוא אכל סעודה מפסקת והוא רוצה להחמיר בלילה, אז בסדר שיוכל למחרת בבוקר. אבל הוא צריך לאכול, אין שום צורך לאכול בשיעורים, פחות מכשיעור, הוא יכול לאכול ולשתות כרגיל ממש. זה אני מדבר על חולה מאומת שיש לו תסמינים. חולה שאין לו תסמינים, בזה הרופאים כל אחד אומר משהו אחר. אני חושב שזה פה בגדר של ספק, ומכיוון שמי שאין לו תסמינים, אבל הוא עדיין חיובי, עדיין הוא בגדר שיש לו את הנגיף, אז יש חשש שזה יתפרץ יותר מאוחר, והמצב שלו יחמיר, אז גם בזה הוא צריך לאכול ולשתות. מספק, אנחנו פוסקים לו, שהוא צריך לאכול ולשתות.
כן.
עכשיו, דבר השלישי, אדם שהיה חולה קורונה ועברי, המציאות מוכיחה שהרבה אנשים שעבריו, הם עדיין לא בגדר בריא לגמרי. יש כל מיני הסברים של הרופאים למה. חלק טוענים שחסר להם ויטמין D. יש כל מיני הסברים בנושא הזה למה אנשים עדיין לא מרגישים טוב, למרות שאין להם את הנגיף כבר. אז אם אדם לא מרגיש טוב, הוא ממש מרגיש חלש, יש לו רצון לישון הרבה, או שעדיין אין לו טעם וריח, או שהגוף שלו לא מתפקד כמו שצריך, גם הוא בגדר חולה, והוא פטור מהתענית. למרות שבבדיקות הוא נמצא שלילי, עצם הדבר שהוא לא מרגיש טוב, והוא עדיין מרגיש ממש חולשה, אז הוא פטור מהתענית, הוא גם כן בגדר חולה שאין בו סכנה. רק מי שעברי מקורונה, ואין לו שום תסמינים, הוא בריא לגמרי לגמרי, אחד כזה אנחנו יכולים לומר, שדינו כמו כל שאר בריאים,
והוא צריך לצום, חייב לצום. אוקיי, עכשיו אני רוצה...
אני רוצה גם להדגיש כן, עוד נקודה חשובה, מכיוון שלפי התחזיות יהיה חם מאוד ביום תשעה באב, אז לכן אין שום סיבה להחמיר בזה, עד רבה יש פה חשש שהוא יכול לבוא לידי התייבשות, הוא יחמיר את מצבו, ולכן לא צריך לחשוש בזה. גם במקום שיש ספק, אפשר להקל בזה.
בהחלט. עכשיו, כמה מילים, ככה, אולי דברי חיזוק, אנחנו בתקופה לא פשוטה, כבר חצי שנה עוברים את התקופה הזו, והנה, סגרו לנו את בתי הכנסת ופתחו, והחזירו אותנו במתי מעט, רק 10 אנשים. ודווקא היום, ערב תשעה באב, אומרים לנו, לא, רק 10 אנשים, אי אפשר כולנו לבוא בהמוננו, לקונן על בית המקדש, בבית המקדש מעט שנשאר לנו.
כן, אני רוצה קודם כל, עכשיו כאן, לומר דבר חשוב מאוד, שכדאי שידעו כולם. יש לכל יהודי רצון מכל הלב ללכת לכותל ולכונן שם על חורבן בית המקדש, ליד שריד בית מקדשנו. זה לא עניין של עלייה לרגל, שזה רק בחגים, זכר למה שהיו עולים אבותינו, אלא זה רצון לבוא לשם, למקום שנשאר לנו, הקיר שנשאר מהר הבית, לעמוד שם ולבכות ולהתפלל. אני רוצה לומר, השנה בבקשה שאנשים לא ילכו לכותל. מכמה סיבות. קודם כל בגלל הקורונה. בגלל הקורונה כשבאים הרבה אנשים למקום אחד, אז יש חשש של הידבקות. אפילו כשנמצאים בחוץ במקום פתוח, יש חשש של הידבקות. לכן זה סיבה אחת. סיבה שנייה ששייכת גם בכל שנה, הרי העיר העתיקה סגורה למכוניות, אי אפשר להגיע עד הכותל. אנשים צריכים להכנות את המכונית רחוק וללכת ברגל או להגיע באוטובוסים. כאן, בגלל החום הכבד שיהיה בתשעה באב, אנשים מכניסים את עצמם לספק אם הם יוכלו להשלים את התענית. אז לכן גם זה סיבה נוספת שלא ללכת לכותל. בנוסף על כך, נפסק להלכה בשולחן ערוך שאסור לטייל בתשעה באב. אני לא חושב שזה
ראוי ונכון כזה, לעשות.
למרות שהוא הולך להתפלל, מותר ללכת לבית הכנסת להתפלל. התירו ללכת לבית הכנסת. אבל מעבר לזה, הרי אנחנו אבלים. אבל צריך להישאר בבית. או בבית או בבית הכנסת. אבל ללכת למרחקים, בפרט כשלא הולך אחד לבד, הולכים כמה אנשים ביחד, ברור שזה לא בסדר על פי ההלכה. לכן, כשהצטרף לנו השנה גם את הסיבה של המגפה, אני חושב שראוי מאוד לכל אחד להישאר בבית, או ללכת לבית הכנסת, לא ללכת לכותל ביום תשעה באב. עכשיו, לגבי עצם הדבר, לצערי, אנחנו נמצאים עכשיו במצב כזה שלצערנו, אנחנו אפילו לא יכולים לקונן כראוי על חורבן בית המקדש. גם התפילות שפעם יכולו לשבת בבתי כנסיות ולפקוט ולהתאבל כמו שצריך, אנחנו לא יכולים. זה נהיה קשה מאוד. כמובן אבל שכולנו צריכים להישמע להוראות ולא להתאסף המונים בתוך בתי כנסיות כדי שלא חלילה נבוא לידי ספק סכנה. כמובן כל אחד שמתפלל צריך לשים את המסכה ולשמור מרחק וכל מה שהם מצווים. אבל מה שאנחנו כן צריכים, כל אחד ואחד מאיתנו, לנצל את היום הזה לחשבון נפש. אנחנו נמצאים בגלות. עצם המצב הזה של מגפה כזו שנמצאת בתוכנו. כשהיה בית המקדש, היו מקטירים כתורת. הייתה כתורת שמחפרת ומצילה מהמגפה. כתוב בפירוש בתורה שהכתורת מחפרת ומצילה מהמגפה. היום נשאר לנו רק לקרוא פתאום הכתורת. ולצערנו אנחנו רואים את המצב. אני חושב שראוי מאוד שכל אחד ינצל את היום הזה, לקונן ולהתאבל, מי שלא יכול ללכת לשמוע שיחות של גדולי תורה על החורבן, לשבת וללמוד את דברי חז"ל. יש לנו הרבה הרבה מוסר ללמוד ממה שקרה בחורבן הבית. הרי עצם הדבר שאנחנו ממשיכים להתאבל, אבלות ישנה, אחרי כל כך הרבה שנים, הסיבה היא שעדיין לא נבנה בית המקדש. וככל שאנחנו נתאבל יותר ונפיק לקחים יותר, אנחנו מקרבים את הגאולה. אנחנו רוצים משיח מיד. ומשיח מיד אנחנו יכולים לקבל רק אם אנחנו נפיק את הלקחים מחורבן בית המקדש. כתוב בתלמוד ירושלמי, שהירושלמי שואל, מה יותר גרוע? חורבן בית ראשון שחרב בגלל
שלוש עבירות, דרה,
גילוי עריות, ספיחות דמים, או חורבן בית שני
שחרב
בגלל שנאת חינם. אז הירושלמי כותב בהתחלה שבאמת חורבן בית שני יותר גרוע. למה? כי בית ראשון אחרי שהוא חרב, מיד אחרי 70 שנה נבנה בית שני, ואילו חרב ועדיין לא נבנה בית שלישי. זה כתוב בירושלמי על זמנם. הירושלמי חיברו אותו, תלמוד ירושלמי, בערך כמה מאות שנים אחרי החורבן. לא הרבה זמן אחרי. אנחנו היום, שאנחנו כבר קרובים ל-2000 שנה, 1952 שנים, ודאי שזה הדברים הללו יש להם משמעות יותר. אבל הירושלמי שם ממשיך ואומר עוד דבר, שבאמת יכול להיות שעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הם חמורים יותר מאשר שנאת חינם. אלא מה? שאחרי שחרב בית ראשון, עם ישראל חזרו בתשובה. לא עבדו עבודה זרה, הפסיקו את העבירות החמורות שבתורה, ולכן הייתה סיבה שנבנה בית שני. אבל בית שני שחרב בגלל שנאת חינם, הסיבה שלא נבנה בית שלישי, זה בגלל שעדיין לא תיקנו את הדברים. כך כתוב בפירוש בתלמוד ירושלמי. זה משמעות גדולה מאוד לכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לעבוד על זה, לתקן את השנאת חינם שיש בתוכנו. אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו רואים את השנאה ממש של כל המחנות פה בארץ, זה נגד זה וזה מדבר נגד זה, לשון הרע, רכילות, הלבנת פנים, הכל נהיה מותר. אז אנחנו רואים את הדברים מאוד בחומרה אצל החילונים. אבל לכל הפחות אצלנו, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, בתוך המחנה שלנו, להיזהר מאוד מאוד בדברים הללו. יש לנו היום מצב שישנם הרבה הרבה קהילות בעם ישראל. כל אחד ואחד יש לו את הגדול שלו, יש לו את הרב שלו. זה יפה מאוד שכל אחד ילך אחרי הרב שלו. אבל שחלילה לא יהיה מצב שמישהו לא הרב שלי, שאני כאילו חלילה יהיה לי מותר לזלזל בו. מצד אחד נערה, נערה ופשטי, כל אחד ילך אחר אבותיו, אחר מנהגי אבותיו, אחר אבותיו, אבל מצד שני, כמה כבוד אנחנו צריכים להרגיש כל אחד כלפי גדולי תורה. חשוב לעצמנו, אם היה בא היום אלינו הבן של משה רבנו, הבן של משה רבנו היה מגיע, או הבן של רבי שמעון בר יוחאי, הבן של אחד התנאים, איזה כבוד כולנו היינו נותנים לו. בנם של קדושים. מצד שני אנחנו צריכים לחשוב, הרי כולנו חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אנחנו בנם של קדושים כולנו, כל עם ישראל. עצם הדבר שהוא אדם, אדם הוא יהודי שנברא לא רק בצלם, אלא שנקראו בנים למקום. אז כמה כבוד אנחנו צריכים לתת כל אחד לשני. כמובן, זה לא סותר את זה שאנחנו צריכים לעמוד בפרץ ולהוקיע את הרפורמים ואת כל מי שמתנגד לתורה הקדושה שלנו. אנחנו צריכים להילחם ולהוקיע את הדברים. עד שני, בתוכנו, בתוכנו, אנחנו צריכים להתאחד
כן.
ולאהוב אחד את השני. לכן, כל אחד, אם הוא יושב ועוסק בתורה, לומד למה חרב בית המקדש. יש הרי הרבה מקומות בש"ס שהגמרא מדברת על זה. במסכת גיטין יש כמה דפים שראוי שכל אחד ילמד אותם. יש שם הרבה הרבה מוסר. וגם בירושלמי יש בכמה מקומות. אני חושב שמי שלומד את דברי חז"ל על החורבן לא יכול שלא לבכות. הגמרא מתארת סיפורים נוראים.
כן.
איזה שואה נוראה, גם רוחנית וגם גשמית, עברה על עם ישראל. ואז, אחרי שאנחנו קוראים את כל זה, אנחנו מפיקים את הלקחים. על מה עשה השם ככה על הארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה, ולהתחזק. ועל ידי כך אנחנו נקרב את הגאולה.
שבעזרת השם, בוא תבוא עוד היום, נזכה להגיע לבית המקדש. בעזרת השם. יישר כוח גדול, הגאון הגדול הרב דוד יוסף. בשורות טובות, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר, נאחל למאזיננו צום קל, שיבוא משיח צדקנו בעזרת השם במהרה. ניפגש כאן בעזרת השם ביום ראשון הקרוב, תחילת בין הזמנים, מהדורת בוקר, בגרסה מרעננת ומעניינת בעזרת השם, ככה כל בוקר בימי בין הזמנים, 8 בבוקר, תקומו מוקדם, ויהיה כאן בכלל, בין הזמנים מעניין בכל חי, בין הזמנים שונה מכל שנה, אבל כאן יהיה מעניין בעזרת השם. אז שיהיה לכולנו בשורות טובות, שנזכה לגאולה עוד היום בעזרת השם, ושמרו על עצמכם בכל מה שצריך לשמור בימים האלה, גם בצום וכו' וכו'. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם ההשראה היומית, מזמין אתכם הערב בשבע בערב, ככה בזמן סעודה מפסקת, לשעה מרגשת לפני כניסת צום תשעה באב. והלוואי וזה הצום האחרון, תשעה באב האחרון, ומשיח יבוא בעזרת השם, שיהיה לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות, צום קל, להשתמע.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
שלום, מדבר יונתן מירושלים. גם אני נרשמתי דרך כיוונים לחיים, לתלמוד תורה בו אני לומד כיום ומצליח לימודית ורוחנית.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום, 1-800-20-25-20, 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
יום נישואים או יום הולדת, חופשה בכפר או בכנרת.
במחיר כזה? לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי, כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, לקראת צום תשעה באב ערב. מה עושים חולי הקורונה?